אולי אני אפתח בשאלה גדולה. כולם מכירים את הסיפור על רבי עקיבא, והמשל שלו, של השועל והדגים, נכון? כולם מכירים. יש לי שאלה. אני משתגע לפעמים שאני שומע גם רבנים שאומרים, אני צריך לצאת להינפש מהתורה. ואני שואל אותם, תגידו לי, ראיתם פעם דג שאומר, אני צריך להינפש מהמים קצת? נכון? אז אני באמת לא מבין, איך אנשים, יש להם רצון כזה, אם רבי עקיבא צודק, והתורה זה כמו מים לדג, תסבירו לי איך אדם יכול להגיד, אני צריך כרגע לנוח מלימוד תורה, מדף הגמרא. זה לא מזעזע? מה אתם אומרים? איך זה יכול להיות? מה? מה? בשביל לקיים את התורה. אני לא מבין, אבל אם המשל של רבי עקיבא נכון, אני לא שמעתי שדג בשביל לחיות אומר, קצת אני אצא מהמים. מה?
יהודי בלי לעבוד כדי לקיים את התורה, הוא לא יחיה, כי לא יהיה לו כסף לאכול. אז האכילה כאן היא חלק
מהלימוד תורה. לא, תכף נדבר על זה בצורה מזוקקת. אתה קופץ ואתה עונה לי דברים טובים מאוד. אנחנו נעסוק בזה בצורה מאוד מדויקת. אבל אני מדבר כרגע, תעזבו את העבודה, תעזבו את הרפואה, תעזבו את הפרנסה, תעזבו רגע. בואו לא נכחד, שלא נהיה מאוימים. גם תלמידי חכמים, אני שומע אותם אומרים, אני צריך כרגע לנוח, נכון? נכון או לא? אני לא מבין את זה. איך בן אדם יכול להגיד, אני צריך לנוח מהמים? זה הורג אותי. אני פעם בישיבה אמרתי, ירושלמי מסכת שבת אומר, שלהוציא דג מהמים זה אסור מדין קוצר. זאת שיטת הירושלמי. אז אמרתי להם בישיבה, בשבת אסור לצאת מבית מדרש. למה? כי זה קוצר. אז אמר לי איזה תלמיד, הרב, אז בשבת אסור להיכנס לבית מדרש, כי זה זורע. אז אמרתי לו, זה מותר מדין פיקוח נפש. אבל אני שואל שאלה מאוד רצינית. אני באמת שואל, אני לא רוצה חס וחלילה לדבר ולהיכשל בלשון הרע, אבל אני יכול לספר לכם סיפורים על תלמידי חכמים מופלגים מגדולי הדור, שראיתי, שמעתי, רוצים להתברר, ואף פעם לא הבנתי, איך בן אדם רוצה להתברר מהתורה? איזה מין דבר זה? אדם רוצה להתברר מהדבר הזה? סבא שלי, זכרונו לברכה, הגדיר לי הגדרה מדהימה על גדלות של הגרא. מקובל בעולם, וזה ודאי נכון, שהגרא היה גדול בקנה מידה יותר מכל אחד אחר, בידיעת התורה. יש לנו הרבה סיפורים, באמת, הידיעת התורה של הגרא, אם משהו יוצא דופן, מספרים שאחד מגדולי התלמידים של אח של רב חיים ולוז'ין היה נחשב לגאון עולם יותר מרב חיים ולוז'ין, קראו לו רב זלמלה. רק הוא התנהג בשיגאון קצת. פעם הוא נרדם, אז הגרא החזיק לו את הראש. שאלו את הגרא, מה אתה מחזיק את הראש? הגרא אמר, אני מחזיק את כל התורה. אז אמרו, עדיין יש הבדל בין הגרא לרב זלמלה. הגרא יודע את כל התורה ישר והפוך. אבל רב זלמלה יודע את כל התורה רק ישר. הוא לא יודע את כל התורה הפוך. וזה נכון, אבל סבא שלי הגדיר הגדרה יותר טובה את הגרא. שהגרא כל החיים חי במתח של תורה. אתם מבינים? לא היה לו את הדבר הזה לצאת מהמים. אני חושב שזו הגדרה מאוד עמוקה לאדם. באמת כל החיים שלו, כל החיים שלו היו במתח של תורה. לגבי עצם הדבר הזה של הדבר הזה, קודם כל אני לא בא ללמד על זה זכות. אני חושב שאדם, אף על פי שגם במוראים ובתנאים יש סיפורים על כאלה שצריכים להתברר. זה מצוי לא רק בדורנו, אני לא מדבר פה נגד אף אחד. אני חושב שבאמת מצב אידיאלי של יהודי שלומד תורה, זה כמו שלימד אותנו רבי עקיבא, זה מים לדג. הביטוי הזה שבן אדם רוצה להינפש מהתורה הוא ביטוי מזעזע, אין לי ביטוי אחר. אם התורה היא תורת חיים, איך בן אדם יכול להעלות על דעתו בכלל שהוא רוצה עכשיו לנוח מהתורה? מה זה המונח הזה לנוח מהתורה? אם התורה היא תורת חיים, אותי זה מזעזע מאוד, אני לא מסכים. אבל השאלה שלכם, וענו לי פה נכון, היא שאלה אחרת של יחסי הגומלין בין לימוד תורה לבין שאר מערכת החיים. ואפשר להציג את הדבר בשני אופנים. אופן אחד הוא אופן של חיי החפץ חיים, שכידוע לכם החפץ חיים לא התפרנס מתורה. ממה התפרנס החפץ חיים? היה לו חנות מקולת, הוא היה חנווני. ועל החפץ חיים היה תפיסת עולם. העבודה היא אמצעי לדבר העיקרי שהוא תלמוד תורה. ממילא, כמה זמן הוא עבד בחנות שלו? אותו זמן שיספיק לו בשביל לחיות. ברגע שהיה לו את המינימום בשביל לחיות, הוא סגר את החנות. הוא אמר שהוא גם גוזל את האחרים. זה התבטא בצורה מאוד חריפה, יש סיפורים מסמרי שיער על מרן החפץ חיים, שאשתו אמרה לו שהיא רוצה וילונות. אמר לה חפץ חיים שהוא רואה וילון, הוא רואה דפי גמרא תלויים על הקיר. למה? כי וילון עולה כסף. וכסף, בשביל להרוויח כסף, זה זמן. ובזמן הזה אפשר ללמוד תורה. אז הוא רואה וילונות תלויים על הקיר, הוא רואה דפי גמרא תלויים על הקיר. שאלה אותו הרבנית, אבל תראה רב חיים מויזר, יש לו בית יפה עם וילונות. למה בבית של רב חיים מויזר יכול להיות בית יפה, ולמה לנו לא צריך? אמר לה חפץ חיים, רב חיים מויזר נשיא. ונשיא יש דין גדלה ומשל אחיו. אני יהודי פשוט. שאל אותו תלמידו, רבי חיים וסרמן, השם יקום דמו, הרב, למה אין לך רצפה? בצריף של החפץ חיים לא היה, לא רצפת קרמיקה לא היה. גם רצפת עץ לא היה, היה אדמה. אמר לו חזל, דיברו על היגיינה ודיברו על כל מיני דברים. אמר לו החפץ חיים, גם לחזל לא היה רצפה, ושאני רואה רצפה, אני רואה דפי גמרא על הרצפה, ושוב חזר על המנטרה שלו, שרצפה זה כסף, וכסף זה זמן, וזמן זה דפי גמרא, ולכן הוא רואה את הכל. וממילא, הפילוסופיה של החפץ חיים, שבאמת גדול שבגדולים, שכל העולם שלנו הוא אמצעי בשביל תלמוד תורה, ולכן צריך לעשות את זה במינימום של המינימום. והשאלה עומדת בפנינו היא שאלה יותר עמוקה. בן אדם, מישהו אמר, הוא רוצה להיות רופא. אז מה? הוא צריך לבוא ולומר, לא, למה שאני רופא, ללמוד רפואה זה לוקח כמה שנים? לא יודע, 7 שנים. אני יכול ללכת וללמוד מקצוע ב3 חודשים, ואני אוכל ללמוד יותר. ולמה אני צריך ללכת להיות פיזיקאי? אני אלמד כמה חודשים, ובזה אני אגמור את הכל. לקחתי לפני כמה זמן איזה טרמפ, איזה בחור מישיבה גבוהה, ובחור שיעור זין, חטא, לא, בחור, אני לא מכיר אותו, נראה לי רשמיים גדול, התלבט איתי, הוא אומר לי, אני רוצה ללמוד מקצוע, מה ללמוד? ללמוד את זה או ללמוד את זה? ופחות או יותר זה היה השיקול שלו. השאלה אם באמת הלגיטימציה היא רק לזה, והשאלה יותר עמוקה באמת, מה היחס העמוק בין תלמוד תורה לדברים אחרים? כי באמת, כל חפציך לא ישבו ביחס לתלמוד תורה, וחס וחלילה שאנחנו נמעט בערך העצום של תלמוד תורה. בערך העצום של תלמוד תורה. אז בואו ננסה לסדר את זה קודם כל בכלים הלכתיים, בצורה מסודרת את הדברים, ואז ננסה להמשיך בצורה, כי הבסיס שלנו בסופו של דבר הוא הבסיס של ההלכה. קיים אצלנו כלל, כלל שאומר, העוסק במצווה פטור מן המצווה. הגמרא זה גמרא במסכת סוכה, גמרא במסכת ברכות, גמרא במסכת מועד קטן. בכמה מקומות יש כלל של עוסק במצווה פטור מן המצווה. עכשיו, השאלה עומדת בפנינו והיא שאלה כבדת משקל מאוד. האם אדם שלומד תורה צריך, מותר לו בכלל ללכת ולהתעסק בשאר המצוות? למה שלא נאמר ביחס לתלמוד תורה גם כן את אותו כלל של עוסק במצווה פטור מן המצווה? לכאורה, כמו שאם אני עוסק במצווה אחת, נאמר הכלל של עוסק במצווה פטור מן המצווה, גם כאשר אני עוסק בתלמוד תורה, לכאורה צריך להיות הכלל של עוסק במצווה פטור מן המצווה. הגמרא במסכת מועד קטן הגמרא אומרת לגבי כתוב ככה, כתיב יקריי מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה, החפצי שמיים ישבו בה, וכתיב כל חפצים לא ישבו בה, ואפילו חפצי שמיים לא ישבו בה. עונה הגמרא, כאן במצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, כאן במצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים. עכשיו, השאלה הזאת בדין הזה, של מצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, ומצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים. הכלל הזה בא ואומר, באופן כללי לכאורה, בלימוד תורה לא נאמר הכלל של עוסק במצווה פטור מן המצווה. כך הבין המאירי על מסכת מועד קטן. כותב המאירי על מסכת כהן קטן, על מועד קטן, ואף על פי שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, לא נאמר כן בתלמוד תורה. הועיל ויקרא לידיעת קיום שאר מצוות. מבטלין אותה בשביל כל מצווה שאי אפשר לקיימה על ידי אחרים. כלומר, יש הבדל. תלמוד תורה שונה מכל המצוות, לא בגלל שהוא פחות מכל המצוות. מצווה זה דבר פרטי. כשאני עוסק במצווה, אני לא יכול להתעסק במשהו אחר. יש מחלוקת בין הראשונים, בגמרא מסכת סוכה, האם כאשר אני עוסק במצווה ואני יכול לקיים מצווה אחרת, אני צריך לקיים את המצווה האחרת, שזו שיטת בעלי התוספות, או אפילו שלוחי מצווה לא צריכים לקיים מצווה אחרת. ושיטת הר"ן, שזה נאמר רק עוסק במצווה. אדם שמניח תפילין, זה לא מונע ממנו להתעסק במצוות אחרות, להפך. הוא מניח תפילין וכרגע הוא יכול להתעסק במצוות אחרות. ולכן, כאשר אדם יש לו מזוזה בפתח ביתו, הוא לא עוסק במצווה. יש הבדל בין עוסק במצווה למקיים מצווה. כך כותב הר"ן במסכת סוכה. עכשיו, אם כך, המאירי בא ואומר, לא, מצוות תלמוד תורה עניינה היא לקיים. ומי שלא מקיים, זה נוגד את תלמוד תורה. לא יכול להיות מצב שאדם ילמד תורה ולא יקיים תורה. כי התורה הזאת אומרת לך לקיים תורה. לכן, אם יש מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, אתה חייב. זה לא משהו שהוא בלית ברירה, אלא זה עצמו קיום התורה. זו דעת המאירי. רב צדוק כהן מלובלין, יש לו ספר על הרמב״ם, כותב כך, ונראה לי, דעד כאן לא שייך חי כללה דה עוסק, דזה לא שייך אלה בשלוחי מצווה, או חתן, או שאר מצוות, לפי שעה, ואמרי עד בשעה זו שעושה זאת המצווה, פטור מצווה אחרת, וזה יעשה אחרת בזמן אחר שלא יעשה זאת. אבל תורה שהיא בכל עת ובכל שעה, דכתיב והגית ביומם ולילה, ואפילו לרשבי, וקריאת שמה, שחרית וערבית קיים לא ימוש, מיד אני אביא את הגמרא הזאת במנחות, מודהו דנוהגת בכל עת. ואם כן, הנה אם אדם עוסק במצווה דעת תורה פטור משאר מצוות, לחינם ניתנו כל המצוות כולן. והיה מקום לכל המצוות, אם יקיים ואגיד דבר יומם ולילה. כלומר, כל עניינה של התורה היא עניינה לקיום התורה. בירושלמי הדברים האלה מופיעים בחריפות גדולה מאוד, בשני מקומות הירושלמי הזה מופיע, אחד זה מסכת שבת, השני זה מסכת ברכות, הדברים זהים לגמרי. יש פה דיון על קריאת שמה ותפילה ביחס לרבי שמעון בר יוחאי. שאלה אם רבי שמעון בר יוחאי, שכידוע תורתו אומנותו, צריך להפסיק לקריאת שמה ולתפילה. ועל זה יש מחלוקת בין הבבלי לבין הירושלמי, אבל הדיון שמדוע הוא לא מפסיק, בלשון הירושלמי, זה שינון וזה שינון. אבל ביחס למצוות, כותב הירושלמי, כשם שמפסיקים לקריאת שמה, כך מפסיקים לתפילה ולתפילים משאר כל מצוותיה של תורה. ולומר דרבי שמעון בר יוחאי, שמפסיקים לעשות סוכה ולעשות לולב, ולהתלה לרבי שמעון בר יוחאי הלמד לעשות, לא הלומד שלא לעשות, נוח לו אילו לא נברא. אמר רבי יוחנן, אמר הלומד שלא לעשות, נוח לו אילו נהפכה שלייתו על פנה ולא יצא לעולם. אז איך יכול להיות שרבי שמעון בר יוחאי לא מפסיק מתלמוד תורתו, שואל הירושלמי. לפני שנענה מה שעונה הירושלמי, מה למעשה טוען הירושלמי? גם רבי שמעון בר יוחאי, שהוא גדול המתמידים בתנאים, שישב במערה 13 שנים, לא יכול להיות שלימוד התורה שלו זה לא יהיה על מנת לקיים. אין פה כללה נוח לו שנתהפכה שלייתו על פניו. זה הגדרה מאוד מדויקת. יש לו פשוט טעות בכתובת. תינוק יוצא לעולם בשביל מה? בשביל לקיים את התורה. אם אתה לא רוצה לקיים את התורה, נוח לו שלא נברא, נוח לו שנתהפכה שלייתו על פניו. אומר ירושלמי כדבר פשוט, גם רבי שמעון בר יוחאי שתורתו אומנותו, מפסיק מתלמוד תורה ולא רק לקיום מצווה. מי שמדייק בירושלמי, האם עשיית סוכה זה מצווה? האם עשיית לולב זה מצווה? זה הכשר מצווה. כלומר, קיום התורה כולל קיום התורה בפועל. זה לא רק קיום מעשה מצווה. אמנם הירושלמי לשיטתו, יש מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, האם מברכים על הכשר מצווה? הירושלמי סובר שבעשיית הסוכה מברכים לעשות סוכה. בעשיית ארבעת המינים מברכים לעשות. היסוד של הירושלמי, של תורת ארץ ישראל, שגם בהכשר, גם באמצעי, אתה מרגיש את הרגשת המגמה. אותם דברים נפלאים של מרן הרב קוק על חטא הארץ, שהארץ סובתה להוציא שיהיה טעם העץ כטעם הפרי. ומסביר לנו מרן הרב קוק באורות התשובה, שהארץ סובתה שגם באמצעים נרגיש את הרגשת המגמה, רק בעקבות החטא נוצר חספוס וקיים אצלנו פער בין האמצעים לבין המגמה, אבל אליבא דאמת האמצעי הוא חלק אינטגרלי מהמגמה, ולכן לפי ירושלמי מברכים ברכה על האמצעים, מברכים ברכה על עשיית סוכה, מברכים ברכה על עשיית ארבעת המינים. אומר הירושלמי לרבי שמעון בר יוחאי, מפסיקים מתלמוד תורה לא רק לקיום מצווה, גם להכשר מצווה. לכל דבר חייבים להפסיק. אין דבר כזה. לצערי הרב, עיוותו את המושג הזה של תורתו אומנותו היום, שכאילו תלמיד חכם פטור מהכל. אני מיד אפרוס ראשונים לגבי תקופות שונות, אבל עיוותו את המושג הזה. אין דבר כזה. תלמיד חכם הוא לא פטור ממצוות. לא היה ולא נברא. אין מושג כזה. יש מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים. ידוע, שמעתי את זה מהרב חנן פורת, זכר צדיק לברכה, אני זוכר, הוא למד במרכז הרב, ואז אחרי מלחמת ששת הימים ביקשו ממנו כל היתומים של כפר עציון לבוא לעזור להקים את כפר עציון, והוא התלבט אם להפסיק מתלמודו או לא להפסיק מתלמודו, אז הוא הלך לרב צבי יהודה, ורב צבי יהודה פתח לו את הגמרא במועד קטן שאני מביא, ואמר לו, מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, זה הלכה, ואמר לו, תעזוב את הישיבה. ובסופו של דבר, מבחינת הלכתית, יש כלל, באמת אדם צריך לשאול את עצמו, האם זה עושה. אומרים בשמו של רב חיים מבריסק, שהוא התבטא, שמי שלא יודע לסגור את הגמרא, לא יודע גם לפתוח את הגמרא. כך הוא התבטא רב חיים מבריסק. ברור שתורה נועדה על מנת לקיים. תורה של מנת שלא לקיים היא לא תורה. זה יסוד מאוד מאוד גדול, צריך לדעת. תורה שלא על מנת לקיים, לא סתם שהיא לא תורה. זה תורה שהיא מן השפה ולחוץ. זה מה שאומרת הגמרא בסנהדרין, על דואג האדומי, שהראש הסנהדרין, וידע לבנות מגדלים הפורחים באוויר, הוא היה מסוגל להעביר שיעורים כלליים הכי יפים בעולם. ומה אומרת הגמרא על זה? כל תורתו הייתה משפה ולחוץ. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, מה לך לספר חוקיי? אדם לא יכול לספר את חוקיו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא מקיים אותם. כולנו, אין אדם שפטור. אלא מה? בגלל חשיבותה של התורה, אז יש פה מצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, ויש מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים. הרמב״ם חלוק על המאירי. אם המאירי מציג את זה בצורה כל כך ברורה, המאירי מציג בצורה מאוד מאוד ברורה וטוטלית את העניין שלא קיים עוסק במצווה פטור מן המצווה ביחס לתלמוד תורה, ברמב״ם זה לא כל כך פשוט. ישנם שני רמב״מים. רמב״ם אחד בהלכות תלמוד תורה, ורמב״ם שני בהלכות אישות. לכאורה סותרים, אבל בוודאי אין סתירה והדברים מיושבים. הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, בפרק א' הלכה ה', כותב הרמב״ם, לעולם ילמד אדם תורה ואחר כך יישא אישה. שאם נשא אישה תחילה, אין דעתו פנויה ללמוד. ואם היה יצרו מתגבר עליו, עד שנמצא שאין ליבו פנוי, יישא אישה ואחר כך ילמד תורה. זה רמב״ם אחד. הכל תלוי בסוגיה בסוף הפרק הראשון במסכת קידושין, אני לא אעריך בסוגיה הזאת. זה רמב״ם אחד. הרמב״ם השני הוא רמב״ם שנמצא בהלכות אישות, פרק תתוו בהלכות אישות הלכה ב', כותב הרמב״ם, האיש מצווה על פריה ורבייה אבל לא האישה, וממתי האיש נדחה ממצווה זו מבין 17, וכיוון שעברו 20 שנה ולא נשא אישה, הרי זה עובר ומבטל מצוות עשה. ואם היה עוסק בתורה ותרוד בה והיה מתיירם לישא אישה כדי שלא יתרח במזונות ויבטל מן התורה, הרי זה מותר להתאחר, שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, וכל שכן בתלמוד תורה. הדברים מפורשים ברמב״ם נגד המאירי. הרמב״ם אומר גם בתלמוד תורה יש עוסק במצווה פטור מן המצווה. אז בואו נשאל שאלה, מה לרמב״ם אין את הכלל של מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, של הגמרא במועד קטן? הרי הרמב״ם הכריע את הגמרא במועד קטן של מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים. ואם הוא הכריע אותה, לכאורה המאירי צודק, שביחס לתלמוד תורה לא קיים הכלל של עוסק במצווה פטור מן המצווה. אז איך ניישב את שני הרמב״מים האלה? התשובה היא פשוטה מאוד, ושורש לתשובה הזאת מצוי בדיוק שדייק האדמו"ר הזקן בקונטרס אחרון ביורדיה, בשולחן ערוך שלו, ואינני יודע אם הרב סולובייצ'יק קרא את זה או לא, הוא מביא את זה בשם עצמו, אבל זה רשימות, אז יכול להיות שהוא ציטט, או שהוא אמר את זה בשם עצמו, אחרי שדבר יורד לעולם, הדברים מדוקדקים ברמב״ם מאוד. הרמב״ם אומר ככה, על מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, עוסק במצווה וחוזר לתלמודו. כלומר, הרמב״ם סובר שיש להבחין בין מצווה שאתה יכול להפסיק את הלימוד, והביטוי הוא אפילו לא להפסיק את הלימוד, אלא מה הביטוי, זה לא להפסיק את הלימוד. אני אקרא לכם את זה ברמב״ם. הרמב״ם בפרק ג' בהלכות תלמוד תורה, אין לך מצווה בכל המצוות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה. תלמוד תורה כנגד כל המצוות שהתלמוד מביא לידי מעשה. לפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום. היה לפניו עשיית מצווה בתלמוד תורה, אם אפשר למצווה לעשות על ידי אחרים, לא יפסיק תלמודו. ואם לאו, תמשיכו אתם את הרמב״ם, אם לאו, מה? לא, אם אי אפשר, אז אם לאו מה? אז זה לא כתוב יפסיק תלמודו. אני קורא עוד פעם את הרמב״ם, תראו כמה הרמב״ם מדויק. הרמב״ם הזה נפלא מאוד. היה לפניו עשיית מצווה תלמוד תורה. אם אפשר למצווה לעשות על ידי אחרים, לא יפסיק תלמודו. ואם לאו, היה צריך לכתוב יפסיק. לא. יעשה המצווה ויחזור לתורתו. הוא לא מפסיק. מוריי ורבותיי, הוא לא מפסיק. יעשה המצווה ויחזור לתלמודו. זה חלק מתלמוד תורה. זה הבדל מאוד גדול. אומר האדמור הזקן, איזה מצווה מותר לך? מצווה כזאת שהיא בין שני הלימודים. זה יעסוק המצווה ויחזור לתלמודו. אבל בן אדם שמתחתן, מה הוא עוסק במצווה וחוזר לתלמודו? מה הוא עוסק במצווה ואחרי זה מה הוא עושה? מתגרש? מה הוא מקיים בן ובת ואמר קיימתי מצווה פריה ורבייה, ואחרי זה הוא אומר אני מקיים מצוות גט, ואחרי זה הוא חוזר לתלמודו? חס וחלילה. אישות זה עול בעזרת השם והרסיך לי לעולם. זה יכול להפסיק. אז תאמרו לי אם ככה שלא יתחתן אף פעם. הרמב״ם לא כותב ככה. הוא אומר יתאחר. ועל בן הזי הוא כותב אין בו אבון משמע שיש בו חטא. ופה האדמור הזקן חידש עוד חידוש שלדעתי הוא חידוש מדהים. אתם יודעים שאנחנו לומדים בישיבות ואנחנו מחונכים בייחוד לימוד בעיון שהתורה היא אינסוף. מה המסקנה מזה שהתורה אינסוף? אני יכול לגמור אותה? לא. אם אני לא יכול לגמור אותה, אז מה אני צריך ללמוד? לא הלך המלאכה, מה שאתה רוצה. אומר האדמור הזקן לא, והוא צודק. אדם יכול לדעת את הידיעה הבסיסית של כל התורה כולה. ואני חושב שהוא צודק. זה לא סתם שיש שישה סדרים. שישה סדרים זה שישה צדדים בהוויה. בעולם הנגלה יש אדם שיודע ש"ס, יש אדם שלא יודע ש"ס. יש תלמיד חכם שקורא לעצמו תלמיד חכם ולא יודע את התורה. אם הוא לא יודע קריטות ובחורות ומנחות ותרומות ומייסר שני ופאה, הוא לא יודע את התורה. חפץ חיים צועק על זה חמאס, את רוב התורה הוא לא יודע. אומר האדמור הזקן, ואני חושב שהוא כל כך צודק, יש ידיעת של היסודות של הנגלה. בעומק, תורה ארוכה מארץ עמדה ורחבה מן ים, אין לה דבר סוף. אומר האדמור הזקן, אדם לפני החתונה צריך לגמור את כל התורה כולה. אם יצרו תוקפו, יכול להתחתן קודם שיגמור עם אשתו. אבל אם הוא לא יצרו תוקפו, המצב הנורמלי, שיגמור את השעס, ואחרי זה יתחתן. לכן כל בחור לפני החתונה, אני שואל אותו, אתה מתכונן לחתונה? הוא אומר לי, כן, אני אומר לו, אתה גומר את השעס? אז לצערי הרב הרוב אומרים לי, לא. אבל אני לא מתכוון ידיעה שטחית. ידיעה שאתה יודע את היסודות. יש אדם שיודע את היסודות, יודע מסכת שבת, יודע מה זה מלאכת מחשבת, מה זה אינו מתכוון, מה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, מה זה מתעסק, מה ההבדל ביניהם, יודע למתת מלאכות, יודע את הדאורייתא, יודע את הרבנן, יודע את השבותים. זה אומר שהוא יכול לתרץ כל קושייה? לא, אבל הוא יודע את היסודות. ויש אדם שלא יודע. יש אדם שיודע זבחים, יודע את סוגי הקורבנות, יודע את דין לשמה, יודע את דין פיגול, יודע את דין אותר. הוא יודע. זה אומר שיהיה לו תשובה על כל דבר? לא. יש אדם שיודע ואומר, יש עניין של ידיעת התורה. הרמב״ם סובר שהשלב הראשון של קניין התורה לא צריך שיפריע אותו משהו שהוא כרגע נוגד אותו. ואם אתה יכול לאחר אותו, תאחר אותו, לא כי אתה פטור. דברי המאירי ודברי רב צדוק הכהן מלובלין, על פי הירושלמי שהבאתי, בוודאי שהרמב״ם מסכים לזה. אבל בשלבי הקניין, הרי יכולים עכשיו לבוא אליכם פה, אתם ילדים צעירים, תכף אני אביא את הראשונים בסוף פרק ראשון בקידושים, ובסוף פרק ראשון בבבא קמא, ובעוד כמה מקומות בתשובות רב חיים אור זרוע. אני אגיד לכם, תגידו לי, למה אתם לומדים פה? אתם יודעים כמה צרות יש? אילן ופה ושם וכל מיני דברים. מה אתם יושבים בישיבה ולומדים? תלכו. מה התשובה האמיתית? מה הרי התורה היא על מנת לקיים? תראו, אמירי כתב, נוח לכם שנתפחה של התורה על פניכם. למה אתם יושבים ולומדים ולא מוצאים אתכם? אומר רב חיים אור זרוע, בתשובותיו, הבן של אור זרוע, שבזמן שתלמיד יושב לפני רבו, הוא פטור מקריאת שמע ומן התפילין אפילו. כי הוא יודע להבחין בין שלב קניין תורה, לבין שלב שהוא לא קניין תורה. כך מופיע גם בסוף הפרק הראשון, מסכת קידושין, שכבר נשאלה שאלה זו לפניהם, לפני רבי טרפון ורבי עקיבא, תלמוד גדול או מעשה גדול, נענה רבי עקיבא ואמר, שם כתוב מעשה גדול, נראה לי שזה טעות בגרסה, תלמוד גדול, נענה רבי טרפון ומעשה גדול, נענו שניהם ואמרו, תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. ותסתכלו שם בראשונים בתוספות, וגם בתוספות בסוף פרק ראשון בבבא קמא, וגם בשיטה המקובצת בבבא קמא, שאדם בתחילת לימודו, הוא צריך לעסוק יותר מזה. יש דברים חריפים ונוראים במסרת כתובות, שזה מופיע במסרת דרך ארץ, שרבי עקיבא, בזמן שהוא הלך ללמוד אצל רבי יהושע, בדרך פגש מת מצווה, והוא אחר לישיבה. שאל אותו רבי יהושע, למה אחרת? אמר לו, התעסקתי במת מצווה. אז הוא אמר לו, על כל פסיעה ופסיעה שפסעת, כאילו שפכת דמים. היום, אם רב היה אומר את זה למישהו כזה, הוא היה נפגע ובורח הביתה. הוא עסק במצווה, וככה אומרים לו. נחלקו הראשונים שתי שיטות. שיטה אחת אומרת, כי בהלכה יש דין שמת מצווה קונה מקומו. ורבי עקיבא לא צריך לסחוב את המת מצווה, צריך לקבור אותו באותו מקום, כי זה חלק מהתקנות של יהושע בן נון. הרי מקורבי לא אומר בתוספות לא. בגלל שהוא הלך לשמש את החכמים, ואפילו באמת מצווה לא היה צריך להתעסק. אנחנו רואים בתוספות, דברים מקורביל, ואני חושב שזו הדרכה נכונה, שיש שלבים שבהם אדם קונה קניין תורה, וזה היסוד של הרמב״ם ביחס לחתונה. ברור שבעצם הדבר, הייתי מגדיר את זה כך, הרמב״ם סובר שתלמוד תורה יש לו שתי בחינות. יש לו בחינה של מצווה, ויש לו בחינה של תלמוד תורה במרחב האינסופי. התלמוד תורה כמצווה יש בו עוסק במצווה. אבל תלמוד תורה במרחב האינסופי, מה אתה תלמד שלא מעט לקיים? נוח לך שנתפחה שלידך על פניך. אם מדובר במשהו בשלב קניין תורה, זה גדר של מצווה. אתה מדבר אחרי שלב קניין תורה, זה גדר אחר. מספרים על אחד מגדולי ישראל, רבי מנחם זמבה, שהוא לא רצה להתפרנס מרבנות. הוא באמת אחד מגדולי עולם. הוא כתב ספר על הלכות שבת, המלאכת תוצאה שנקרא תוצאות חיים, אבל יש לו עוד ספר זרע אברהם ועוד ספרים. הוא היה נחשב לאחד מגדולי עולם, הוא היה חסיד גור, והוא לא רצה להתפרנס מרבנות. הוא נרצח בשואה, כולם יודעים רק שהוא נרצח בשואה, אבל צריך לדעת איזה תורה הוא למד. זה שהוא נרצח בשואה זה פרט קטן, העיקר איזה תורה הוא למד. והוא לא רצה להתפרנס מרבנות, וזה לא היה לו בעיה. למה? כי השוור שלו עסק בבית מסחר, והוא פרנס אותו. אחרי שנפטר השוור שלו החמיב, הציעו לו רבנויות בכל העולם, והוא לא קיבל. והוא הלך לעבוד בבית המסחר, זה הבית מסחר של ברזל, של פסי רכבת, של... והלך לעבוד שם. התלוצצו עליו אנשים, זה מופיע בשוט שלו בהקדמה, הסיפור הזה. התלוצצו עליו אנשים ואמרו לו, רב מנחם זמבה, בין לקוח ללקוח הוא תופס ירושלמי. כשהוא שמע את זה, הוא כעס עליהם מאוד. ואמר להם, יש לכם טעות. אני בין ירושלמי לירושלמי תופס לקוח. זה ההבדל. וזה מדוקדק ברמב״ם, זה לא סיפור סתם. סיפור אמיתי זה סיפור שמדוקדק בלשון הרמב״ם. הוא לא מפסיק מתלמודו. הוא עוסק במצווה וחוזר לתלמודו. אני אגיד לכם יותר מזה. הבאתם לי גמרא ברכות? לא. ליאון, תודה. יש שאלה גדולה בפוסקים. שאלה מאוד מאוד גדולה בפוסקים. בבוקר שקמתם, בירכתם ברכות התורה? כן, אני מניח, נכון? הלכתם לכל ארוחת בוקר? אני מניח. חזרתם, בירכתם עוד פעם ברכות התורה? למה? אבל זה הפסק. למה בסוכה שאני יוצא אני מברך? ולצערי הרב יש רבנים היום שמביאים, שהרבה ראשונים אומרים אחרת וצריך לברך. סלחו לי, זה רבנים שלא שימשו תלמידי חכמים. יש תוספות מסרת ברכות. תוספות אומר, בדף י' א' עמוד ב', ואם תאמר, מפני מה אין אנו מברכים לישון בסוכה? ויש לומר, סליחה, אתם יכולים להביא לי רק גמרא עם מועטיות יותר גדולות, אני כבר לא בגיל שלכם. תביא לי איזה גמרא ברכות. או שאני אגיד בעל פה, אבל אני רוצה להגיד בפנים, אז... תודה. תודה רבה. סליחה. אומר תוספות כך, יש שם דיון, ויש עברי. הוא שואל, יש הדיון פה, לגבי ברכות התורה, אנחנו מברכים אהבה רבה. ויש שאלה גדולה עם קריאת שמע, יש בדין תלמוד תורה, או רק דין קבלת עול מלכות שמיים. זה תלוי בסוגיה במסרת ברכות דף כ"א עמוד א', ובסוגיה במנחות דף צדיק ט' עמוד ב', האם קריאת שמע זה מדין תלמוד תורה או לא מדין תלמוד תורה. אז אומרים שברכת אהבה רבה, ברכת אהבה רבה היא כמו ברכות התורה, אבל השאלה אם קריאת שמע פותרת זה או לא. אומר תוספות, וירושלמי יש, עד אמרינן שבה נפטר באהבה רבה, והוא ששנה על אתר. השיטת הירושלמי שצריך ללמוד מיד אחרי התפילה בשביל שלא יהיה הפסק. כלומר, הירושלמי מבין שקריאת שמע זה לא מדין תלמוד תורה. כך הירושלמי מבין. לאחר שלמד מיד באותו מקום ונשאל לרב רבי יצחק, זה הרי הזקן, כגון אנו שאין אנו לומדים מיד לאחר תפילת השחר, אנו טרודים והולכים כך בלא לימוד עד אמצע היום או יותר, אנחנו הולכים לעבוד. עמי אין אנו מברכים ברכת התורה פעם אחרת כשאנו מתחילים ללמוד. שואל שאלה מאוד טובה. אם הירושלמי מבין שאסור שיהיה הפסק בין, בין הברכה לבין לימוד תורה, למה אנחנו לא מברכים? שואל תוספות. ושברי, ולא קיים עלן כאותו ירושלמי. רי טוען זה מחלוקת בבלי ירושלמי. אני לא רוצה להאריך בזה, זו סוגיה מעניינת. וגם רינן שלנו, סליחה, וגמרא שלנו לא אמרו, ואין צריך לאלתר ללמוד. עוד, אפילו לפי הירושלמי, דווקא אהבה רבה, דלוהה ועיקר לברכת התורה, דעיקר אהבה רבה לקריאת שמע נתקן. ובשביל היא אינו נפטר מברכות התורה, אלא אם ילמוד מיד, וגם לא יעשה סך הדעת. אומר, יש הבדל בין ברכות התורה שנועדו רק ללימוד תורה, ששם אני יכול ללמוד כל היום, לבין ברכת התורה שאני רוצה לנצל את האהבה רבה במקום ברכות התורה. האהבה רבה נועד בעיקר לקריאת שמע שיקבל את עול מלכות שמיים. אבל ברכת אשר בחר בנו, ברכת לעסוק בדברי תורה, שניכר לברכת התורה, פותרת כל היום. שואל תוספות, ואם תאמר, מה ישנה מסוכה שצריך לברך על כל סעודה וסעודה להישב בסוכה? למה פה אחרי ארוחת בוקר לא נכנסתם לבית מדרש ועוד פעם ברכתם ברכות התורה? ויש ראשונים שכך פוסקים. ויש לומר, דשני תורה שאינו מייאש דעתו, דכל שעה אדם מחויב ללמוד, דכתיב והגית ביומם ולילה, והווה כמו יושב כל היום בלא הפסק. אבל אכילה בסוכה יש שעה קבועה. ואז יש דיון על לישון, שזה גם קשור לזה, ויש בעל המור. דברי התוספות פה הם מדהימים, ועם ישראל הם אינם נביאים בני נביאים. עם ישראל יחיה כדעת תוספות, שאדם לא מייאש עצמו מן התורה. אבל, מוריי ורבותיי, צריך לזקק את ההגדרה, כי אחרת אנחנו מגיעים לעיוות. ואני אסביר מה העיוות. אני אמרתי לאמא שלי, זכרונה לברכה תמיד, שהייתי צריך להתעסק בעניינים קשרים, בעניינים של צורך שלי, של הישיבה, של עם ישראל, שאני מתוסכל שאני לא לומד מספיק. ואמא שלי הייתה צדיקה גדולה, הייתה אומרת לי, גם זה לימוד תורה. אני הייתי אומר לה, לא, יש הבדל בין לימוד תורה לקיום תורה. וזה לא לימוד תורה, זה קיום תורה. וברור שגם אמא שלי צודקת וגם אני צודק. אבל אפשר להגיע לשתי שפות. יכול אדם להגיד, אני צריך ללמוד כל יום תורה. טוב, אין לי ברירה. וכמה אני מתוסכל כל הזמן, אני כרגע מפקיע מצוות תלמוד תורה, אני לא לומד תורה. אדם יכול לומר אחרת, אני חייב ללמוד תורה ולקיימה. כאשר אני מקיים תורה, זה לא הפסק מתלמוד תורה. כי תלמוד תורה זה משהו רחב, שיש בו גם תלמוד תורה, קיום תורה הוא לא הפסק. גם אם נחלק בין תורה לקיום תורה, אני רוצה להוסיף, גם אם קיום תורה במדרגתו הוא נמוך, אבל זה מה שאני חייב לעשות. מי שלומד שלא על מנת לעשות, נוח לו שנתהפכה שלייתו על פניו. ובן הזי שלא התחתן, לשון הרמב״ם אין בו אבון, וכל מי שיודע לדקדק אבון אין בו, אבל חטא יש בו. זה לא דרך שלמה. הדרך השלמה של אדם, שהוא מקיים תורה. בשביל להבין את זה, צריך להבין היטב את הגמרא במנחות. ואני רוצה פה להגיד משהו מאוד יסודי. אני מניח שגם פה בישיבה, וגם אני חטאתי בזה, והרבה משגיחים חטאו בזה, שרוצים להגיד לתלמידים, בואו תתמידו. מה אומרים? העיקר זה התמדה, קביעות. מה הראייה שמביאים לזה? שתמיד זה קורבן תמיד של שחר, ותמיד של בין הארבעים. את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש אחד תעשה בין הארבעים, בשביל לקנות תורה צריך שיהיה קביעויות. נכון שמעתם את זה? אני מניח. אני לא בא נגד אף אחד כי נגד עצמי, גם אני דורש את זה. כולם דורשים את הדרשה הזאת. הדרשה הזאת היא דרשה יפה, אין לה קשר לאמת. זה פשוט הבלים. ואני אגיד לכם למה. אנחנו חושבים שתמיד זה מלשון התמדה. וזאת טעות. קורבן התמיד הוא אש תמיד, בלי שום הפסקה. זה לא התמדה במשמעות. הדרשה היא נכונה, אבל היא לא קשורה לקורבן התמיד. הדרשה מצד עצמה בתור פסיכולוג, אין שום בעיה שייתן דרשה כזו. רק האמת של התורה היא לא נכונה. תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, זה לא בגלל ההתמדה, אלא הם באמת מקיימים, אש תמיד תוקד על המזבח, האש הייתה ללא הפסק, ללא שום הפסק. זה ברור שזה אש תמיד. ובזמן בית ראשון, שאומר את הגמרא בירמיה בדף כף עמוד ב', שהייתה בחלק של אש שיורדת מן השמיים שרבוצה כארי, האש הייתה ללא הפסקה. הקריבו תמיד שחר, זה האש תמיד. כתבתי כך בספרי על קודשים, ובביגדור נבנצל שלח לי מכתב שהוא עבר על זה, בענווה שלא מהעולם הזה, שהוא לא מבין. הרי כתוב בגמרא, מביאה ברייתא, שיש ארבע מערכות, ואחת המערכות על המזבח זה מערכה לקיום אש תמיד. סימן שהקורבן זה לא אש תמיד. עניתי לו, תסתכל ברש"י ובריטב"א, שהם אומרים שאותה מערכה הייתה כאשר האש נכבט, שיהיה מאיפה להדליק. אבל מהי האש תמיד? ברור שהקורבנות, זה פשוטו של מקרא פרשת צו. זו תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר. ואש המזבח תוקד בו, ברור שקורבנות התמיד הם יסוד של אש תמיד. איפה יש עוד תמיד? במנורה. אז באים אנשים ואומרים, זה תלוי מחלוקת הרמב״ם ורשי והרייבד והרשב"א. הרמב״ם סובר, בהלכות מדין ומוספים, שהמנורה דלקה ביום ובלילה. ורשי והרייבד והרשב"א טוענים שהיא דלקה רק בלילה. בבוקר הטיבו את הנרות, בערב העלו את הנרות. מה שאמרתי זה קצת שטחי, כי יש גם נר מערבי. אבל זה לא נכון. רשי, הרייבד וכולם סוברים שביום יש אור, ובלילה יש מנורה. אז ממילא יש תמיד. המונח תמיד הוא ללא הפסק. זה המונח תמיד. עכשיו, תלמדו אף פעם לא ללמוד סוגיה כמו בפינצטה. להוציא שורה אחת. אף פעם אל תעשו את זה. דפי המקורות שלנו הרבנים מביאים נזק מאוד גדול. חותכים את התורה לקרעים קרעים. אתם רואים משפט, אתם רואים הלכה ברם, תקראו את כל ההלכה. אתם רוצים משפט בגמרא, תעברו לפחות על כל המשנה אם לא על כל הפרק. אחרת אתם לא תבינו. כולם יודעים לצטט את הגמרא, מסכת מנחות, בדף צדיק ט' עמוד ב', שאדם שקרא קריאת שמע בבוקר, קריאת שמע בערב, יצא ידי חובת תלמוד תורה, שעל זה נאמר, והגית ביומם ולילה. אומרת, זה רשב"י, גדול המתמידים, וזה הלכה שאסור להגיד לפני עמי הארץ, כי הם יפסיקו ללמוד. או שיש מצווה להגיד לעמי הארץ. כי בכל זאת, יהיה להם תלמוד תורה, זה דיון בגמרא. אבל זה מאוד חמור שהם לא לומדים את כל הסוגיה. היו לומדים את כל הסוגיה, היו מבינים את עומק הסוגיה. במה עוסקת הסוגיה? מישהו זוכר במה עוסקת הסוגיה שם? הסוגיה שם בצדיק ט' עמוד ב' עוסקת בלחם הפנים. עכשיו צריך לדעת, בבית המקדש לחם הפנים בצד הפיזי הוא היה הכי תמיד. אני מדגיש, בצד הפיזי. במהות אני לא חושב שיש הבדל בין התמיד של איזשהו משהו. לחם פנים לפני תמיד. הוא עמד משבת ועד שבת. לכן שם לא היה בכלל דיון. עכשיו יש דיון בתנאים איך החליפו ומתי החליפו את הלחם הפנים החדש בישן בשבת. ואומרת המשנה כך, שני שולחנות היו בעולם מבפנים, על פתח הבית, אחד של שיש ואחד של זהב, על של שיש נותנים לחם הפנים בכניסתו, ועל של זהב ביציאתו, שמעלין בקודש ולא מורידים. ואחד של זהב מבפנים שעליו לחם הפנים תמיד, וארבעה כהנים נכנסים, שניים בידם שני סדרים ושניים בידם שני בזיחים, וארבעה מקדימים לפניהם, שניים ליטול שני סדרים, שניים ליטול שני בזיחים. המכניסים עומדים בצפון ופניהם לדרום, המוציאים עומדים בדרום ופניהם בצפון. אילו מושכים ואילו מניחים, תפחו של זה כנגד תפחו של זה, שנאמר לפניי תמיד. תנא קמא מעמיד את החלפת הלחמים ככה. כלומר, לא היה שנייה אחת בלי לחם על השולחן. כי נאמר לחם פניי לפניי תמיד. זוהי שיטת תנא קמא, שאומר שלחם הפנים בשבת לא היה שום הפרש בין הלחם של שבוע שעבר ללחם של שבוע הבא. זוהי שיטת תנא קמא. רבי יוסי חולק כזה, דרך אגב, עד מתי אני מדבר? כי אם אתם לא תגידו לזה, יהיה עד תשע באב. מה? זה המשנה, אומר רבי יוסי, רבי יוסי אומר, אפילו אילו נוטלים ואילו מניחים, אפי הייתה תמיד. אומר, מה פתאום? תמיד זה לא צריך להיות משהו כזה, עצבני כזה. גם אם נוטלים ומניחים, זה גם כן נקרא תמיד. נעבור לגמרא. הגמרא מביאה ברייתא. תניא רבי יוסי אומר, אפילו סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה הערבית, אין בכך כלום. רבי יוסי חולק על זה. ממש ההפך מהתנא קמא, לא צריך, ולא התנא קמא של המשנה, התנא קמא של הברייתא, גם שחרית וערבית, גם זה נקרא תמיד. אלא מה אני מקיים לפניי תמיד? שלא ילין שולחן בלא לחם. לא יכולה להיות מציאות שהשולחן ילין בלא לחם, בלילה. אמר רבי עמי מדבריו שרבי יוסי נלמד, אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, כי הם מצוות לא ימוס ספר התורה הזה מפיך. בואו נקשיב טוב מה הוא אמר. כמו שהלחם הוא תמיד שבוע שלם, ישחית וערבית, אין לינה בלא לחם. גם אדם שקרא שנה בבוקר ובערב, כן. אבל מה צריך בלילה, שמה? תפילין בלא לחם. כשאדם הולך לישון, מה צריך להיות לו? על משכבי בלילות. ביקשתי את שאהבה נפשי. זה בכלל לא מינימליסטי. המונח תמיד הוא באמת מציאות שלא הפסק. אני אגיד לכם יותר מזה. על המשכבי בלילות יש משהו מדהים. ספר שמואל כתוב בספר שמואל, אלי שוכב במקומו, ושמואל שוכב בהיכל השם, אשר שם ארון האלוהים. הדבר הזה הוא פלא פלאים. אסור לשכב בהיכל? אין ישיבה בעזרה, לא רק בהיכל. אמנם מאז שאני ילד, ממש קיניתי בשמואל הילד ששוכב בהיכל השם. תראו לכם איזה תיאור אדיר זה. ילד קטן בן שנתיים שוכב בהיכל, והשם קורא לו, וואי. זה לא יכול להיות דבר יותר יפה מזה, אבל אסור לשכב שם. אז כבר התרגום מתרגם ששמואל שכב במחנה לוויה. ואת הכל הוא שמע מהיכל השם. גם לפי טעמי המסורה, יש שמואל שוכב את נחתה, בהיכל השם אשר שם ארון האלוהים. ורשי והרד"ק ושאר הפרשנים שקיבלו את דעת חז"ל, כך פרשו. בא מלבין ואומר, אבל זה לא פשט. כתוב שהוא שכב בהיכל השם. אומר, אבל אי אפשר להגיד שהוא שכב בהיכל השם. אסור לשכב בהיכל השם. אז מה נעשה? הוא אומר שם משהו כל כך יפה. ששמואל בוודאי שכב במחנה לוויה. אבל הוא שכב שכיבה מחשבית. שכל מחשבותיו ורעיונותיו היו בהיכל השם אשר שם ארון האלוהים. תראו איזה תיאור מדהים. כלומר, שמואל יכול לשכב באמת במחנה לוויה, אבל איפה באמת הוא שוכב? איפה הראש שלו? איפה המחשבות שלו? המחשבות שלו בהיכל השם אשר שם ארון האלוהים. מי שידע לקרוא את הגמרא פה לא יקרא אותה לקראים קראים. זה ממש לקרוא אותה לקראים קראים. מה אני מקיים תמיד שלא, שהשולחן לא ילון? כן, אדם שצריך לעבוד כל היום, המהר"ם מרוטנבורג פוסק הלכה למעשה. ישנם דינים בגמרא ובבבא בתרא, שתלמידי חכמים פטורים ממסי העיר. ויש דיון, פטורים משמירת העיר. מי הוא תלמיד חכם? אומר המהר"ם מרוטנבורג, אם יש אדם שעובד כל היום, והוא לא יכול ללמוד, אבל יש לו שעה אחת פנויה. בשעה הזאת הוא לומד. והוא רק לומד. יש לו דין של תורתו ומנותו שפטור ממסי העיר. כי באמת אדם כזה, איך הוא צריך להיות, אם נגדיר אותו על פי התוספות מסרת ברכות בדף י"א עמוד ב', איך הוא נגדיר אותו? זה אדם, איך נגדיר אותו על פי הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה? זה אדם שלומד תורה. עוסק במצווה כמו שלימד אותנו המאירי, כי זה קיום התורה. וחוזר לתלמודו, אז הוא לא מייאש עצמו מן התורה, אז כל הזמן הוא נמצא בתורה, ושהוא הולך לישון על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי, זה מה שהוא עושה, הוא שוכב שכיבה מחשבית, זה לא מינימליסטיות אם יודעים לקרוא את זה בצורה עמוקה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי יוחנן משום רשב"י, אפילו לא קרא אדם, אלא קריאת שמע שחרית וערבית, קיים לו ימוש, ודבר הזה אסור לומרו בפני עמי הארץ. ורב אמר, מצווה לומרו בפני עמי הארץ. אז מה יש לנו פה? הוא אומר אפילו, מי אומר את זה? בואו נקשיב טוב. גדול המתמידים בתנאים, רבי שמעון בר יוחאי, מה אומר? אפילו אדם לא קרא קריאת שמע בבוקר, קריאת שמע בערב, הוא קיים מצוות והגית בו יומם ולילה. כי מה אומר רשב"י? אני לא לומד בגלל שאני לא יכול אחרת. אלא בגלל שאני רוצה ללמוד תורה. אבל אם אדם, זהו קיים את זה. יותר מזה, גדול המתמידים באחרונים זה היה הגאון מווילנה. והוא אומר, אנחנו לא יודעים לקרוא את הגמרא. הגאון מווילנה בשנות אליהו, על מסכת פאה. המשנה מסכת פאה אומרת, תלמוד תורה אין לו שיעור. אין הגדרה של שיעור. אומר הגר"א כך, תקשיבו. לא למטה ולא למעלה. דכתיב והגית בו יומם ולילה. כלומר, אתה לא יכול להגיד מינימום, כי כתוב והגית בו יומם ולילה. אתה לא יכול להגיד מקסימום, כי אתה חייב לקיים מצוות. ואם כן, אין לה שיעור למעלה, ולמטה נמי. דפעמים, בתיבה אחת פותר. תקשיבו טוב. אומר, לא צריך את כל קריאת שמע. מילה אחת. גדול המתמידים הגרא, גדול המתמידים על שם בר יוחאי אומרים, מבחינת החובה, אני אספר לכם שהייתי רם בישיבת אור עציון, יום אחד החלטתי לעמוד בפתח של בית המדרש, כל מי שנכנס שאלתי אותו למה אתה לומד תורה. כל מי שנכנס, לא אכפת לי, תלמיד, רב, זקן, צעיר, אני שואל את כולם. כל מי שנכנס אומר לי כי יש מצוות תלמוד תורה. שאלתי אותו, ואם לא היה מצווה, לא הייתי לומד? אומר לי לא. אחד, עוד אחד, עוד אחד. נכנס אחד הרבנים הזקנים. אני שואל אותו, למה אתה לומד תורה? הוא אומר לי, כי יש מצווה ללמוד תורה. שאלתי אותו, ואם לא היה מצווה, לא היית לומד? אומר לי, אתה משוגע, הייתי הולך לעשות ביזנס. כשגמרתי לעבור על כולם, מה שצעקתם בישיבה, אמרתי, אתם השתגעתם? מבחינת החובה, קריאת שעה בוקר, קריאת שעה בערב. למה אתם לומדים תורה? כמו שאמרנו, אני לא מבין, שואלים דג, למה הוא נכנס למים? איזה מין שאלה זאת? זה שאלה פגומה מיסודה. אני לא מבין את כולכם, ממש כעסתי. בואו נמשיך את דברי הגרא שהם פשוט מדהימים בגדלותם דברי הגרא. ולמטה נמי, פעמים בתיבה אחת פותר. ועד היית בגמרא, קרא קריאת שמע ערבית ושחרית, כאילו קיים והגית בו יומם בלילה, לא בא להפוק שאינו יוצא בתיבה אחת, אלא קריאת שמע הוא כל אחד לקרוא שחרית וערבית. ועל זה אמרו דין קרא, אז אפילו תיבה אחת אין צריך ללמוד ויוצא בקריאת שמע. ועד הכתיב הגית בו, כיוון שיוצא בתיבה אחת, לא אבי כתיב הגית. הווה אמינא שאינו צריך אלא תיבה אחת, ולא יותר, אף שיש לו פנאי ללמוד. לכך נאמר והגית בו לומר שחייב אדם ללמוד תורה יום ולילה. אך אם צריך לעסוק במצווה, תקשיבו טוב, או בדרך ארץ, שהוא גם כן מצווה, אזי הוא פותר עצמו בתיבה אחת. כלומר, שאני עוסק בפרנסה, או ביישובו של עולם, או שאני מרפא חולים, אני לא מבטל תורה. זה לא דחויה, אם אני אשתמש בלשון הלמדנית של הרשב"א בתפרש פייטט ואמרה מרוטנבורג, שאני מקיים מצווה, אני לא דוחה, אני מקיים את התורה. כרגע לא חלה עליי המצווה, אומר הגר"א. זה נקרא תלמוד תורה, אין לו שיעור. אבל אם יש לי פנאי ואני לא לומד, מה אומר הרב פרק ג' בהלכות תלמוד תורה? מי שיכול ללמוד ולא לומד, הרי הוא בכלל לדבר השם בזה. זה לא תפיסה מינימליסטית, אבל זה שכאשר הוא עוסק ביישובו של עולם, הוא לא צריך להרגיש שאני כרגע מבטל תלמוד תורה. זה לא ביטול תורה, זה קיום תורה. המונח הזה של ביטול תורה הוא דבר שהוא לא הגיוני, הוא מנותק מהחיים. אני אגיד לכם יותר מזה, אתמול לימדתי בדף יומי, אנחנו טיפה כמה דפים קדימה, כי בנדרים זה דפים קצרים, אז כולכם מכירים את הסיפור על רבי עקיבא עם ה-12 שנים ועוד 12 שנים. אז יש וורט שאומרים את זה בשם כמה מגדולי בעלי המוסר. למה הוא לא נכנס להגיד לה, יישר כוח, תודה רבה, אשתי היקרה? כי אם הוא היה נכנס, זה היה 12 ועוד 12. גם שהוא לא נכנס, זה היה 24. זה דבר שהוא הבלים, שטויות, ואין לזה שום ממש. אם הוא לא היה נכנס, הוא היה פרא אדם שתורתו נוח לו שנתהפכה שאלתו על פניו. ברור לי שהוא נכנס, וברור לי שהוא אמר לה, אלא יש דברים שהצניות יפה להם. והגמרא לא צריכה לספר שיח בין איש לאשתו, וגם לא בין רב עקיבא לאשתו. ברור שהתורה נועדה לקיים אותה, והתורה היא תורת חיים. איזה מין וור תקום זה שבן אדם, אשתו, מה, הוא לא חתם על כתובה, הוא לא חייב לה? זה פשוט תורה גלותית שמביאה לנו נזק, ובגלל זה אנחנו לא מבינים. התורה צריכה להיות כמו שהגר"א מלמד אותנו, זה דברים שאי אפשר לקבל אותם. אזי הוא פותר את עצמו בתיבה אחת, ונקית התנא הדאם את תלמוד תורה שיעור למטה להורות, שצריך האדם מאוד מאוד לחבב את התורה. ובכל תיבה ותיבה שלמד בה הוא מצווה בפני עצמה. והראיה שיוצא בתיבה אחת מצוות לימוד תורה שהיא שקולה נגד כל המצוות. והכלל בזה שאין מבטלים תלמוד תורה אפילו למצווה אם יכולה לעשות על ידי אחרים. והשכל מחייב בזה. מפני שכל תיבה ותיבה בפני עצמה הוא מצווה גדולה. והיא שקולה נגד כולם אם כן כשלומד למשל דף אחד. מכן כמה מאות מצוות. כן, בוודאי יותר טוב לקיים 100 מצוות ממצווה אחת. רק כשאי אפשר לקיים על ידי אחר, אזי רשאי לבטל, ולזה שונה התנא, תלמוד תורה אין לה שיעור למטה, לראות כנ"ל. כשצריך לאכול שהוא גם כן מצווה, ולולא זאת לא היה לנו פנאי לעשות איזה מצווה או לאכול, דכתיב והגית בו יומם ולילה. לכך משמענו דלפעמים אף בתיבה אחת יוצא. אני חושב שזה יסוד מאוד גדול מבחינת הבנת התורה, שהתורה באמת. אני אגיד לכם משהו שמאוד כואב. הדברי הגרא האלו שהשתמשו בו גדולי האחרונים, זה לא בקיאות שהבאתי את זה. כל ילד מכיר את הגרא הזה בשנות אליהו, זה גם רבו חובר תלמידו של רב חיים בריסק בברכת שמואל על קידושין, הביא אותו וקיבל למדנית
והגדיר את הדבר בכלים למדניים, שכאשר אני מקיים מצווה אני לא מבטל תורה על פי הגרא הזה. אבל אני חייב להגיד משהו שמאוד כואב לי. בעולם הישן, בעקבות הגרא הזה,
אמרו, רגע, אני לומד תורה עכשיו, כל תיבה זה, תראו כמה מצוות אני מבטל אם אני לא לומד. כמו אותם סיפורים של החפץ חיים. והיה מונח ביטול תורה שמאוד כאב לאנשים. היום, בעקבות דברים טובים, אבל יש גם נזק גדול. בגלל שאנחנו מדברים על ההרמוניה הגדולה של קיום תורה, אנשים איבדו את ההבנה של הערך הסגולי. מה זה אומר? זה אומר, בייחוד בישיבות תיכוניות, לצערי הרב זה חדר גם לישיבות גבוהות. אין לי בעיה שעושים משהו שהוא קיום תורה. שעושים משהו דיבוק חברים. אבל כאשר, לדוגמה, שולחים תלמידים יום אחד קודם הביתה, האם באים ושואלים כמה לימוד תורה אנחנו מונעים מזה? מה הערך של תלמוד תורה? האם שאתם יושבים עכשיו בשבועת בין הזמנים, זה דבר נפלא, אנחנו מבינים מה הערך שיהודי יושב ולומד תורה, חפץ חיים, וגם הרב קוק שתורתו רחבה מאוד, היה להם חותם של התורה הזאת, של הערך הסגולי של כל מילה בלימוד תורה. ואני אגיד את האמת, מאוד קשה לי שאנחנו עוזבים את זה. אני לא מוכן לעזוב את זה. עם כל החדשנות של העולם, אני חושב שגם כשמדברים עם כל ההרמוניה שדיברתי עליה, של קיום תורה, אדם צריך לדעת להבחין בערך הסגולי של דבר. ואני רוצה להסביר משהו מאוד יסודי. ישנה תפיסה מאוד שטחית, שבאה ואומרת, אם אני צריך לעשות משהו, משקלו הסגולי הוא הכי גבוה. וזו טעות. אם אני צריך לעשות משהו, סימן שזה מה שאני צריך לעשות. אם אני אעשה משהו יותר גבוה, אני פושע. אם אני כרגע צריך לקיים מצווה ואני אמשיך ללמוד, זה מצווה הבאה בעבירה. אבל האם זה אומר שמשקלו הסגולי של מצווה היא יותר מתלמוד תורה? זו תפיסה שטחית. תפיסה שאין לה הבנה בדרגיות, מה שנקרא מדרגס. לא מבינים דרגיות. אני, את האמת, אגיד לכם, הסמל של בני עקיבא, תורה ועבודה, הוא סמל קומוניסטי מזעזע ביותר. אני אגיד לכם למה. אני לא אכפת לי שמצלמים את זה, אני באמת חושב את זה. למה? ברור לי שמי שלומד שלא על מעט לעשות, כולל רשב"י, נוח לו שינתפחה של יתו על פניו. האם בגלל זה ערכו הסגולי של דבר השם זהה למעשה של קיום מצווה? במישור הסובייקטיבי הוא זה, כי זה מה שאני צריך לעשות. במישור האובייקטיבי אפשר בכלל כל חפציך לא ישבו בה, שאלו אותי איזה סמל לעשות. אמרתי להם 10 ספירות. יש מדרגות. ואני מתכוון ברצינות. אנחנו צריכים לחנך לדרגאיות. לא יכולים, לא כל מה שאני עושה הוא דבר הכי חשוב. תסלחו לי, אני אתן לכם משל שאני צריך ללכת לשירותים, אז מה אני צריך לחשוב? שהשירותים חשוב כמו תלמוד תורה? אני לא חושב שזה מה שצריך לחשוב. אני חשוב שזה מה שאני צריך לעשות. וכך אני אקיים את דבר השם. כרגע אני שלם במעשיי. אבל האם אני לא צריך להבחין בדרגאיות בין דברים? האם אני צריך לבוא ולומר שתלמוד תורה הוא זה פשוט מזעזע ביותר, האי יכולת הבנה של זה דברים. אני אוסיף לכם עוד שני דברים. וואו, מאוחר בה. החתם סופר, במסכת סוכה, בדף למדווד אם אני לא טועה, לצערי הרב לא ביקשתם כן להביא לי חתם סופר, כי לא הייתם מוצאים אותו. כי גנזו אותו. זה פשוט מסמר שיער. כותב, בדיבור המתחיל לתרוג הקושי, והלשון שלו, תחפשו, אם יש פה חתם סופר על סוכה, אני יודע לכם. זה בחלק גדול מהדפסות הוציא את כל מסכת סוכה בשביל שלא יראו את הדיבור הזה. פשוט מזעזע. סבי זכרונו לברכה הוציא ספרון על החתם סופר, ויתן זה לרב צבי יהודה, ורב צבי יהודה גם שמח על הדבר הזה, ואז כולם ציטטו את זה. אבל בינתיים החתם סופר, אז אחרי שגילו אותו, העלימו אותו. כותב, כשם שלא יאמר אדם, אלמד תורה ולא אניח תפילין, כך, לא יאמר אדם, יש סוכה? יופי, יש? אז בהרצאה הזאת יש, כל הכבוד. מה? זה נבדוק. תודה, תודה. אוקיי, יכול להיות שבפרויקט השו"ת יש את זה, אני מניח, אני מקווה ש... הנה. מצאת? כל הכבוד. כל הכבוד. תודה רבה, תודה רבה. דומה לקושי, שמעתי ממורי זקני האפלה, בעל האפלה, בעל המקנה, רפינחס מקוריץ, היה רבו של החתם סופר, בפרנקפורט. בעד דפליגי רשב"י ורבי ישמעאל, ריש פרק כיצד מברכין. בכיצד מברכין, בדף ל"ז עמוד ב' כתוב, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, רבי שמעון בר יוחאי אומר ש... אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, תורה מעטה עליה? ורבי ישמעאל אומר, הנהג בהם ינהג דרך ארץ. מה אומרת? הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. יש וורט יפה, עשו כרשב"י, אבל לא עשו ממש כמו רשב"י. אומר על זה, על הגמרא הזאת, החתם סופר, הוא מסכין על הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם, אמר הוא שעשו כרשב"י ולא רשב"י ממש, בוודאי מי שכוונתו לשם השם, הבוחר מחשבותיו ויודע השתנותיו, בוודאי יעלה בידו. אלא הם עשו כרשב"י, נדמו לו, ולא בעצם תוכניותם עד כאן. על כן לא עלתה בידם. ואומר, היינו דמרי אחא אתרוג הכושי, היינו הצדיק המשונה במעשיו, ככושי, המשונה באורו, הוא כשר. אך דומה לכושי, שרוצה לדמות עצמו לרשב"י, מישהו צבוע, הוא רק חקיין, זה פסול כי לא עלתה בידו. עד כאן דברי הרב ודברי פי חכם חן. זה דברי רבו. באמת דבר נפלא, הדברים שהוא אומר. מכאן ואילך תוספת דברי תלמידו הפעוט כמוני, כמוני. כך כותב החתם סופר, שהיה רבן של כל בני הגולה. נראה לעניות דעתי. רבי ישמעאל נמי לא אמר מקרא ואספתא דנינחא אלא בארץ ישראל. ורוב ישראל שרויים. שעבודה בקרקע גוף המצווה משום יישוב ארץ ישראל. ולהוציא פירותיה הקדושים. ועל זה טיבתה התורה וסבתה את גנך, ובו אזור הגורן השעורים הלילה משום מצווה, וכאילו תאמר, לא אניח תפילין מפני שאני עוסק בתורה, אך אינם לא יאמר לא אסוף דגנים מפני עסק התורה. ואפשר, בדיוק כמו הגר"א, אפילו שערי אומנויות שיש בהם יישוב העולם, הכל בכלל מצווה, אך כשאנו מפוזרים בעוונותינו הרבים בין אומות העולם, בכל שמרבה העולם יישוב מוסיף עבודת השם וחורבן, מוסיף עבודת השם חורבן, מודה רבי ישמעאל לרשב"י, ועל זה אנו סומכים על רבי נהוראי מתין סוף קידושין מניח לי כל אומניות שבעולם, ואיני מלמד מי אל התורה היינו בחוץ לארץ, וכנ"ל ואנו דמחדש רבה באתרוג הכושי אפילו אינו נדמה אלא כושי ממש, דהיינו רשב"י וחבריו האמיתיים מכל מקום הלן ועל ההוא, לבני בבל כשר ולבני ארצי פסול דבאינה נשוב ארץ ישראל על ידי ישראל. וזה מלמד אותנו, אנחנו היום צריכים ללכת בדרך עליונה. לא כולם מתאימים להיות רבנים, ולא כולם צריכים להיות רבנים. וגם הרבנים צריכים להיות תלמידי חכמים. שמעתי סיפור יפה שרבום שפירא אמר באיזה כנס לבלבטים, מה אתם חושבים שאתם בלבטים? גם אתם צריכים להיות תלמידי חכמים. ישב אחד התלמידים שלו בקהל והתפרץ, ואמר לו, וגם הרבנים צריכים להיות תלמידי חכמים. ובבוא אמר שלא קרה לו שהוא רצה לרדת מהבמה ולנשק את התלמיד. כך הוא אמר. אנחנו צריכים להבין, והגית בו יומם ולילה, לא לייאש מן התורה, שכל ההוויה היא תהיה תורה, עוסק במצווה וחוזר לתלמודו, היא צריכה להיות נחלה של כולם. התביעה של ידיעת כל התורה כולה, בעולם הנגלה, ברובד הידיעה, היא חובה של כולם. מרן הרב קוק מופיע בעולת ראייה, תורת השם תמימה משיבת נפש, דווקא שהיא תמימה משיבת נפש. מה קורה אצלנו? כל תלמיד למד חצי דף גמרא, והוא לא מבין למה זה לא משפיע עליו. זה כמו בלון עם חור. ואצלו זה לא בלון עם חור, זה חצי בלון. חצי בלון זה לא כלום. בשביל שהתורה תשפיע עלינו, צריך לדעת את כל התורה. ודאי גם את נראית השם מחוכמה, את כל עולם האמונה. ברור שבעומק ארוכה מארץ מדע רוחבה מניעה. אני חושב שכולם היום צריכים לגדול ולהיות תלמידי חכמים מובהקים. יישובו של עולם בארץ ישראל, לימד אותנו הגר"א ולימד אותנו החתם סופר, הגר"א לא דיבר על ארץ ישראל, אבל החתם סופר מיקד את זה יותר בארץ ישראל, הוא קיום תורה והוא עבודת השם. וזה לא פיצול. אנחנו עוד לא הגענו למצב
שסטודנטים באוניברסיטה חשים קדושה ברמה שאני דורש, שלא מייאש דעתו. חשים אש תמיד. גם מי שאין לו זמן ולומד בבוקר ובערב, הוא לא לן בלי תורה. כל מחשבותיו, כמו שנימן אותנו המלבים, בהיכל השם אשר שם ארון האלוהים. אני מברך אתכם, את כולנו, שנזכה באמת להרבות תורה, ולא נזנח את התפיסה הפשוטה מבית מדרשו של הגר"א והחפץ חיים, בערך הסגולי של כל תיבה. אבל לא נשאר רק בזה, אלא נהיה מסוגלים להשלים את זה בתורה שלמה של תורה מתברכת, תורת ארץ ישראל, שהתורה מתברכת. זה צריך להבין, התורה מתברכת. פעם שאל אותי רב מרדכי פירון, שהיה רב ראשי לצה"ל, אומר, אני בעד שבחורי ישיבה הולכים לצבא, אבל איך אתה רוצה להגיד שהם יהיו אותם תלמידי חכמים? אמרתי לו, אני לא מבין. אתה מתייחס לתורה כמתמטיקה, אני מתייחס לתורה כדבר השם. בבבלי כתוב על המשנה, חסידים ראשונים שואים שעה אחת לפני התפילה, שעה אחת אחרי התפילה. שואל הבבלי, כיוון שתורתה ומתי נעשית? הבבלי אומר, כיוון שחסידים הם תורתה משתמרת. הירושלמי אומר, כיוון שחסידים הם תורתה מתברכת. אמרתי לו, אני חושב שמי שמקיים תורה, תורתו תהיה יותר גדולה. זה לא שנוותר על משהו, תורתו תתברך. הוא אומר לי, תזה מאוד מעניינת, מאיפה מצית אותה? אמרתי לו, תסתכל באורות התורה של הרב קוק, על תורת ארץ ישראל ותורת חוץ לארץ, ותראה את זה שם. אני לא חושב שמותרנו לוותר על סעיף אחד בתורה. אני דעתי שרב שלא יודע קריטות בעיון ולומד משהו אחר, סימן שהוא לא אוהב את התורה. אנחנו צריכים להיות לנו שאיפה לידיעת כל התורה, וזה לא משנה אם אתה רב או ערב רב. אם אתה רב או אתה פיזיקאי או אתה רופא. אתה צריך להיות תלמיד חכם שקשור לקודש הבריחו דרך התורה. נתפלל שיהיה לנו סייעתא דשמיא, כי בלי סייעתא דשמיא אין כלום. יישר כוח גדול על הלימוד שלכם.